שלום, שלום לכולם. אנחנו באורות ארץ ישראל ח', מסיימים את אורות ארץ ישראל. לא מעריך שנסיים היום את הפסקה הזאת, אבל זה הפסקה האחרונה מכל מקום של אורות ארץ ישראל, ויש לה גם קשר לחנוכה. אז יצא לנו טוב שאנחנו לקראת חנוכה, אז נדבר עליה גם קצת בהקשר של חנוכה. אני אקרא קצת, לא את כל הפסקה. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, היא קודש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ובלב כל ריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות, ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות, וכל תשוקת החיים, וכל תשוקת חיי הכלל, וכל תקווה של גאולה, רק מקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראליים במלואם, בלא סתירה, ובלא הגבלה. ועכשיו הרב יגיד שזאת תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה מצוות כולם מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. עד כאן. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. מה הכוונה? מה מדובר פה? אנחנו מדברים פה, מה זה השלבת הישראלית? השלבת הישראלית זה הכוונה נשמת האומה. שהאומה היא חפצה להתגלות, היא חפצה להתפשט, היא חפצה להופיע בכל מערכות הארציות של האומה הישראלית וכל ההוויה כולה. למה הרב קורא לה שלהבת, ואיך זה קשור פה לחנוכה? אז בגלל שהשלהבת בראש הנר היא בעצם מבטאת את הנשמה. נר השם נשמת אדם, פה זה נשמת האומה, והיא קשורה אל הפתילה. הפתילה היא מבטאת את הגוף, את הגופניות, את החיים הארציים. ויש צורך אלוהי שהקדושה היא מה שתופיע בחיים ארציים, שהקודש הוא לא יהיה מנותק מהנר, מהגוף, מהעולם, אלא הוא מה שירומם את הכל, יאיר את המציאות הארצית. וזאת היא התשוקה הישראלית, להופיע את אור השם בכל החיים, בכל צורות החיים, בכל מערכות החיים, הלאומיות, הכלליות, האוניברסליות, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. כלומר, השאיפה של הנשמה היא להתפשט בצורה תדירה, שהכל יהיה קשור לאור השם. תסתכלו רגע בדף שהבאתי לכם, פה פסקה שהיא מאוד ככה מבארת את המשפט הראשון, שבכלל מנושא אחר, אבל זו אותה חוקיות. זה נמצא בעולת ראייה א' בהקדמה. הרב, התפילה המתמדת של הנשמה, נשמה היא תמיד מתפללת. מה זה התפילה המתמדת של הנשמה? אז אומר פה הרב, התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. זה פה מדובר על האדם הפרטי. הנשמה, מה זה התפילה המתמדת של הנשמה? זה בעצם חפץ של הנשמה להתפשט, להופיע בחיים ארציים. בדרך משל, החפץ של השמש להאיר את הירח, את ההופעה הגופנית, הנפשית. והתפילה, זאת היא מתמדת. תפילה זה מלשון תפילין. זה הרצון של הנשמה להתקשר אל העולם הזה, להתקשר אל הגופניות. להאיר, לרומם, להתפשט. להתפשט על כל כוחות החיים, של כל הרוח והנפש, וכל כוחות חיי הגבייה כולה. שאדם מתקיים בו בכל דרכיך, דאהו, השיביתי השם לנגדי תמיד, והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולותה על כל הסביבה. הנשמה היא חפצה להתפשט גם על אנשים זולת האדם הזה, שהנשמה מתפשטת בקרבו. זה הירח שהוא כבר מאיר אל העולם. עשיתם פעם טיול לאור ירח? זה ממש אפשר לראות כמעט הכל. אפשר לטייל במדבר לאור ירח מלא. זה ההתפשטות של האור של האדם. חוכמת אדם תאיר פניו אל הסביבה, להתפשטות של חוכמתו. על כל העולם והחיים, זה הזיו הזה שמאיר. על כל העולם והחיים, ולשם כך, צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. כלומר, התפילה, הנשמה היא חפצה להתפשט. מה השמן שקושר אותה אל הפתילה, אל העולם והחיים, אל הגוף, זה חשבונו של עולם. חשבון הנפש, התיישרות של המעשים, של המידות, שבאה על ידי תורה וחוכמה. התורה היא הקריטריון שלנו לאמת, למוסר, כל עבודת השם אנחנו לומדים רק משם, אנחנו לא מחדשים את הדברים של עצמנו, אחרת זה חטא העגל, וככה התורה היא מדריכה אותנו כיצד הנשמה היא מתפשטת על הגוף, כיצד השלהבת היא נאחזת בפתילה. ונמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. כלומר, שאדם הוא לומד תורה, הוא מפנים את הדברים, זה מחולל לו שינוי ברצון, הנשמה היא מתפשטת. האור המקיף הוא הופך להיות אור פנימי. האדם הוא משתנה, האינסופיות שבו מתגלה יותר, הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. זה התפילה הכמוסה של הנשמה. זה רצון השם. נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. אז מה שפה הרב מבטא בצורה פרטית באדם, מתבטא אצלנו בפסקה בצורה כללית. בצורה ישראלית. שהיא רוצה לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. כלומר, שהכל יהיה מקודש, הפוליטיקה, הצבא, התרבות, האומנות, התעשייה, הכלכלה, הכל יהיה מלא באחדות השם, באור מוסרי, בקדושת שמו, בהדרכת התורה. עכשיו, אני אמשיך עוד קצת. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, יקוד אש קודש יוקד ועולה. מה שאמרתי בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית, הכוונה, הנשמה היא חפצה להופיע בדעות וגם במעשים. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, היא קודש, קודש, יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקל על המזבח, לא תכבה. פה רגע, טוב, ובלב כל רקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות, ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט וכולי. אני קורא לגמור את המשפט. וכל תקווה של גאולה רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראלים במלואם בלא סתירה ולא הגבלה. כלומר, אומר פה הרב קביעה, שאני חושב שהיא אחת הידיעות הכי חשובות שעולות לנו מספר האורות הזה, והמבט הפנימי העמוק הזה שהפסקה הזאת נותנת לנו, הוא משפיע על כל כך הרבה החלטות, כל כך הרבה מעשים, כל כך הרבה תנועות, כל כך הרבה התייחסויות, שאנחנו תכף נדגים את זה ונראה את זה. מכל מקום, מה שהרב פה אומר, הוא קודם כל מתחיל עם הצדיקים. הצדיקים הם מבטאים את הכלליות, הם אנשים כלליים, ובעצם הם מבטאים בעצם חייהם את הפוטנציאל שגנוז בכל האומה. כמו שבספר הכוזרי, הוא רוצה להדגים לו על המין החמישי הזה, עם ישראל, נכון? מלך כוזר, החבר, מדגים למלך כוזר, נכון? כולם מכירים את זה, אני מאמין. אז מה הוא מספר לו שמה? על משה רבנו. הוא רוצה לבטא לו שיש מציאות מין חמישי, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. אבל על מי הוא מדבר? על משה. ואל תדבר על משה, תדבר על עם ישראל. תירוץ? כי משה הוא מבטא את מה שגנוז בעם ישראל. בעצם משה הוא הוציא מן הכוח אל הפועל את העולם הפנימי שהוא דוחף את כולנו. רק שאצלו זה היה בצורה הכי קיצונית, הכי שורשית, הכי גדולה. לכן תורת משה נקראת התורה על שמו, נבואת משה, ספקלר המהירה וכו'. הצדיקים הם מבטאים בעצם חייהם את הפוטנציאל אבל של הכלל. אז ישיר משה ובני ישראל. ומשה שקול כנגד כל ישראל. אז אני אמשיך טיפה רגע במשפט הזה. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, יקוד אש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים לימימה. זאת אומרת, אותה פעולה שהיא מתגלית בפועל אצל הצדיק, שאתה יכול לראות את זה בעצם חייו, מה מניע אותו, מה דוחף אותו, על מה הוא מוסר את הנפש, במה הוא שקוע ברעיונותיו, בעצם זה נמצא בלב כל האומה, מימים ימימה. יכול להיות שזה אש בוערת, חזקה מאוד, אצל הצדיק זה חזקה מאוד, אבל הצדיק הוא אדם, סוף סוף הוא אדם אחד. בלב כל האומה היא גם בוערת, זה גם בוער מימים אימה, ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. יש דורות שזה מופיע יותר, יש דורות שזה מופיע פחות. אבל האש הפנימית היא תמיד בוערת. השאלה כמה זה מופיע בעולם הזה. אז אולי נראה רגע פה משהו. תסתכלו באורות הקודש ריש יוד. אתם רואים? למעלה. על האש תמיד הזה. את הצימאון האלוהי. פה הוא נדבר עוד פעם על הפרט. אבל מהפרט אנחנו נקיש על הכלל. את הצימאון האלוהי הבוער וסוער בשלבת עוזו בלב אסור לחבות. עוד פעם, זה שלבת, זה בעירה פנימית. זה השכינה בעצם, ששורה בתוכנו. אם כל המחבא גחלת מעל המזבח הגשמי עוברו בלב, של אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זה ממש לב מן התורה. אסור לחבות גחלת על המזבח בבית המקדש. קל וחומר המחבא גחלת רוחנית, עליונה מעל גבי המזבח הרוחני, המלא חיי קודש, הלב הישראלי. הלב הישראלי הוא מזבח, הוא מקדש, ויש בו אש שבוערת. אמנם צריכים תמיד להוסיף אש מן העדיות. הכהן העדיות הוא מוסיף עצים וכו', אבל האש הזאת שהוא מבהיר, זה בעצם הגילוי של התפשטות הנשמה, זה גילוי של האש האלוהית. זה אש התמיד, זה העדות שהשכינה שורה בישראל, זה נאמר על נר התמיד. וגם כששימון הצדיק נפטר ופסק הנר התמיד לדלוק מלילה ללילה, מערב עד ערב, אבל האש תמיד המשיכה לדלוק במזבח, על המזבח. אמנם צריך להוסיף אש מן העדיות בשכל טוב, בחוכמה ובינה, באור תורה ונר מצווה. אדם עושה השתדלות, הוא בונה כלים, הוא מוסיף אש מן העדיות, הוא מתלהב, כדי שתהיה שלבת עולה ומתרוממת, עולה ומוסיפה כוח וגבורה, בכל הדרגות של החיים, מרום רוקיע עד ארעית תהומה. כלומר, זה שיש אש בוערת בנשמה, זה נכון, אבל אתה צריך להיות פתוח עליה, להוסיף משלך, לקבל אותה. זה גם מובן, תראו, בפסקה מעולות ראיה מקודם, אז פסקה ב', אומר, אין התפילה בא כתיקונה, כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת, אם אתה מבין שהנשמה היא תמיד מתפללת, תמיד חפצה להתפשט על העולם הזה, היא תמיד חפצה שיותר אידיאלים אלוהים יופיעו בחיים, ואני רק מתרגש עכשיו לרצות את רצונו ב-18. הלא יפה ומתרפקת על דודה בלי שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירה היא מתגלה בפועל. זאת אומרת, שאתה עומד בתפילה, אתה מגלה את תפילת הנשמה, שהיא תמיד מתפללת, אבל עכשיו אתה עושה הפסקה עם החיים שלך, ואתה נפתח אל האור האלוהי הגדול הזה, אל הפעולה השמימית, הנבואית, העליונה הזאת. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה, פותחת את עליה הנעים לקראת הטל. אתם מבינים? התפילה, אתה עומד ב-18, זה כמו פרח, שהוא פותח את העלים שלו לקראת השמש, לקראת הטל. הטל הוא יורד מלמעלה, טל חרמון, היורד על הררי ציון. כי שם ציווה השם את הברכה, או נוכח קרני השמש. אתה בנפש פתוח, הלב נפתח עכשיו, אתה עושה פעולה של היפתחות הלב להופיע את מאור הנשמה, את קרני השמש, המופיעים עליה באורה, לכן הלוואי שהתפלל האדם כל היום כולו. מה אתה אומר? טל זה תמיד, לא, הוא נותן פה באמת משל מעולם הטבע. אז אנחנו יודעים שהפרחים הם נפתחים לאור השמש ונסגרים. אז ניקח את זה בפשטות. בסדר? טל, טל חרמון זה תמיד גילוי של רוח הקודש. טל חרמון היורד על הררי ציון. זה נאמר רוח הקודש. אור השמש, אין צריך לומר שזה רוח הקודש. מכל מקום, אדם הוא נפתח אל חיי פנימיותו השופעים, הנובעים, יצירה עצמית ישראלית. זה התפשטות הנשמה, ככה צריך להבין את הדבר הזה. והנשמה היא תמיד חפצה להופיע בחיים, לצקת את רוח השם, את רוח ישראל המלא הכללי, בכל הכלים המיוחדים לה, בכל המידות, בכל הפסקאות שאתה לומד, בכל ההתנהגות שלך, בכל המעשים, ברמת הכלל, כמובן. לחיות חיים ישראלים עצמיים. כן, טוב, שאלות? אתה רצית לשאול משהו? כן. לא, אז אתה, יש לך עיכובים להופיע למטה את תפילת הנשמה של מעלה. מה?
זה רק משהו קטן יורד.
אה. צריך, זה כמו אש שמסכסכת על הנר, נכון? היא לא נתפסת יפה. לוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, אז בהקשר הזה הרב הוא מסביר שלוואי ונשפטו תתפשט על כל המעשים, על כל הדעות, על כל חייו. כלומר, התפלל פה במובן של קישור התוכן הפנימי אל החיים החיצוניים. בסדר? יפה מאוד. אז עכשיו, אומר פה הרב, רגע, רציתי עוד משהו להראות לכם, לפני שנמשיך פה לנושא הבא. יש פה, צילמתי לכם מישלה, שער אותיות למד, למד ב', למטה, מצד שמאל. שלה זה ספר, שני לוחות הברית. בשלה. בספר, כן. שני לוחות הברית. מה? השלה יש בו הרבה דברים. ספר עמוס, גם יש לו דברים, אבל זה לא. בסדר? זאת אומרת, מי שהוא בר לבב, אתם רואים? בזאת יבוא אל הקודש פנימה. בהיות לו לב טהור תמיד. ומצאתי, בסדר, זה מובן גם בהקשר של הפסקה שכתב, שהסברנו עכשיו. הלב הטהור הוא מאפשר לנשמה להתפשט. החיים הארציים הישרים היא התפילה של הנשמה, התפילה של הנשמה זה מה שהיא מבקשת. היא מבקשת שעם ישראל יישר לדרך להתפשט, להופיע. שהטוב האלוהי, הקודש הפנימי, המוסר, החוכמה יופיעו בארץ. לא ירחפו מעל החיים. ומצאתי כתב יד של האלוהי, מורנו הרב משה קורדוברו ז"ל, שכתב וזה לשונו, לימדנו זקן אחד, לבטל המחשבה, יאמר פסוק זה הרבה פעמים. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. יש לו מחשבה לא טובה בתפילה, לא משנה, בתפילה, זה בא להוסיף דברים בתפילה, אבל יש לו מחשבה, קובעת לו מחשבה לא טובה. אז הוא צריך להגיד את המשפט הזה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ובעיניי פשוט שזה הזקן היה אליהו הנביא. לרוב הנבטנותו של הרב לא רצה לגלות. כן, מי לימד אותו? זה אליהו הנביא. הכן יהיה נזהר בזה, במי שנפל בליבו מחשבת אבון, או מחשבת אבל, או יש לו כל מיני עירורים או שטויות כאלה, שאומר הפסוק הנזכר לאל הרבה פעמים, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, כי אוטומטית זה נשמתו היא מתגלה. הוא ניצוץ הזה, הניצוץ הזה, הוא עכשיו מתאר את כל המעשים, מה שקרה בחנוכה, עם הפח של הכהן הגדול, וכותב על כך בספר כתר שם טוב, אפילו כשהולך לעסקיו, יקיים שיביתי השם לנגדי תמיד, ובכל דרכיך דאהו. זה לקחתי מהנספחות בפירוש של הרב אבינר, את שני הדברים האלה. ויהיה דבוק בבורא יתברך במחשבה קטנה, במחשבה קטנה. לפעמים יש גם כן קטנות למעלה, בזיר אנפין, ומכוח אותו הקטנות יבוא לגדלות. כמו בגחלת, אם יהיה ניצוץ אחד שנשאר, יוכל לנפח בהם הרבה, עד שיהיה מדורה גדולה כבתחילה. כלומר, העיקר שיש ניצוץ, העיקר שיש לך איזשהו קישור אל השם, גם בתוך העולם העסקים, גם כשהולך לעסקיו, מה שהוא אומר פה, זה לאו דווקא עולם העסקים, אלא הוא מתעסק בדברי חול וכו'. העיקר שלו איזה קישור, להפוקי, אם לא יהיה ניצוץ קטן, לא יוכל לנפח אש. כך אם לא יהיה דבוק במחשבה קטנה תמיד, בו יתברך, יכבה נשבתו לגמרי. וזהו שאמר הרמ"ק, זיכרונו לברכה, לומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. פירוש הדבקות הנמשל לרעש, רשפי אש וכו', תוקד על המזבח, בהצדיק, הזובח יצרו בקרבו, לא תכבה. אם כן, יצטרך להביא לו אש מחדש. זאת אומרת, העבירות הן מחבות את האש. או כל מיני דעות נפסדות שמרחפות בחללו של עולם כל הזמן, הן עלולות לחבות את האש. אז הרב אומר פה שהצדיקים, הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, בלב שלהם יש בוערת, יש גילוי של האור הפנימי, של הנשמה, היא קודש, קודש יוקד ועולה. ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ובלב כל ריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות, ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים. זאת אומרת, אומר פה הרב יסוד שאמרתי לכם, בעיניי הוא אחד מהכי חשובים פה בספר אורות, שבתוכנו, בתוך כל האומה, אפילו ריקנים שבישראל, מצד כישורם אל הכלל, וגם באופן פרטי אפילו, יש תמיד אש. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. והשאלה הכבדה שנשאלת פה בפסקה, או לא נשאלת אלא מתבררת, זה האם יש לנו אמונה באש הזאת. האם יש לנו אמונה בנשמת האומה, שהיא הולכת ומתפשטת ומופיעה. האם אנחנו רואים כאן תהליכיות? האם אנחנו רואים בדור הזה ממש, לנגד עינינו, את אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה? או שהמבט שלנו הוא רק על החיצוניות. כי אדם הוא יכול להיות שקוע במבט חיצוני. ואז הוא יכול לעשות רשימה כזאת של חסרונות וחטאים שקשורים באופן פרטי, או באופן לאומי, ולקטרג, ולהיות מלא בקצפונות. אבל אנחנו צריכים להבין, פה על פי הפסקה הפנימית הגדולה הזאת, שזה הכל חיצוני, והכל יכול להשתנות בבת אחת. הכל יכול להתהפך. הפנימיות היא צריכה פשוט להתגלות. התפילה המתמדת של הנשמה היא מתאמצת כל הזמן לצאת מן ההלם אל הגילוי באופן כללי, באופן של הכלל. אתם מבינים? זה משנה אצלנו את כל היחס אל הדור, את כל האמון בו. האמון פה זה מילת מפתח. אם יש לנו עין טובה, אם אנחנו רואים תהליכיות, האם אנחנו, יש לנו קווים ארוכים כאלה, אם אנחנו רואים את כל החסרונות בתור משבר זמני וחיצוני. למשל במכון מאיר רואים את זה פה כל הזמן. בא לפה בן אדם, היה שקוע עד מעל הצוואר בתרבות המערב, עם קוקו ועגילים וכפים כתומות, ושרוואל, ושרוואל. אז זה תרבות המזרח גם, גם שרוואל. זה רסטו. הוא אדם כללי, הוא יונק את כל הקליפות. אחרי חודשיים, הבן אדם הזה, אתה צריך לשבת מולו בשיעור עם איזה משקפי שמש וקרם שיזוף מרוב הנשמה שבוהקת שם, זה מבהיל פשוט. כולה מסה, קילף איזה קליפת דקה של תרבות המערב והמזרח. אז אתה צריך לעמוד מולו דום לידו, זה מול הגודל הזה, לקרוא לו כבוד הרב. איזה נשמה גדולה. אבל איפה היא הייתה הנשמה הזאת? היא תמיד הייתה. והיא תמיד, מה היא רצתה? היא רצתה להתגלות. ומה קרה עם האדם הזה? היה לו כל מיני, כל אחד והטרק שלו. אבל בסופו של דבר היא מתגלית. ולא רק שהיא מתגלית בו, הולכת ומופיעה, אלא זה מתחיל גם להתפשט הלאה. זה מתחיל להעיר החוצה. אז אם יש את זה במכון מאיר בפרט, קל וחומר שבכלל זה צריך לקרות. זה עניין של זמן. צריך אמונה בפנימיות הבוערת בקרבנו, בנשמת האומה שהיא חפצה להתפשט, שמתגברת השלבת הישראלית. זה מה שהיא חפצה. ואם אין את האמונה הזאת בפנימיות, אז האדם הוא מלא ייאוש ומרמור וקפדנות. הוא עלול אפילו לבזה תלמידי חכמים שמאמינים בפנימיות. כי הוא חושב שהוא, הוא אומר, הם, האהבה שלהם לעם ישראל העבירה אותם על דעתם. אבל הוא לא מבין שהוא פשוט במדרגה נמוכה. והוא לא משיג סתרי תורה, והוא זורק בוץ על ענקי עולם. אנשים כלליים שמשיגים, גודל פנימי שתקעו מבטם ברזים הפנימיים האלה שבספר אורות. אתם יודעים, חנוכה, אתמול שמענו שיעור של הרב רוזן, ישוע רוזן, נכון? אז הוא אמר, חנוכה זה משון חינוך, שחינוך זה כניסה למשהו חדש. אנחנו צריכים, החינוך שלנו צריך להיות בחנוכה הזה, להתחיל לחיות על פי מבט פנימי. חנוכה, הוא אמר, גם האור שמאיר בחנוכה זה מסירות נפש. המבט הפנימי הזה הוא גם דורש מסירות נפש גדולה. בגלל שהוא לא כל כך פשוט. זה לא מבט עיתונאי. העיתונות היא מסקרת את המציאות מה יש. מה יש, כן, היא אומרת מה יש.
מה רואים,
כן.
לא,
לא מה יש באמת. מה רואים בחוש? והמבט הפנימי, הוא רואה את התמונה היותר שלמה. הוא רואה את הנשמה שחפצה להתפשט. הוא רואה את האומה הישראלית שיצאה מגלות כל כך ארוכה, שיש לה עוד בירורים, וזה תהליך אדיר של גילוי הקודש הפנימי. וזה לוקח זמן, כמו שילד, הוא לא, כשהוא נולד, אז הוא לומד ללכת, הוא נופל, יש לו כישלונות, אבל הכלל הוא שזה בניין אחד גדול. גם כל המשברים והקשיים, זה דורש מאיתנו תארה גדולה. להתנתק מהמבט השקרי הזה, שהוא מראה את הכל בצורה חלקית. זה כמו, כמו נתן לכם, למה אני קורא לזה מבט עיתונאי? א', זה מצוי בעיתונות, אבל זה גם מצוי באדם שהוא לא לומד אמונה. אז הוא רואה רק את מה שיש, הוא מסקר, הוא מספר לך את כל הבעיות. ולמה זה מבט שקרי? למה מבט העיתונאי הוא שקרי? נגיד, אני רוצה להראות לכם, אתם יודעים מי זה הרב יונתן יצחקי? אני אגיד לספר לכם עליו. אני אעשה אלבום תמונות שלו. היום ראשון אני אצלם אותו פה בחדר אוכל, אוכל ספגטי. שם תמונה ראשונה. היום שני אני אצלם אותו אוכל דג. יום שלישי, אצלם אותו אוכל שוויט. יום רביעי, אוכל אוף. יום חמישי, צלם אותו, אוכל ביצים. אז עשיתי אלבום תמונות, ואני אומר, אתם רוצים באמת לראות מי זה הרב יונתן יצחקי? הנה, הוא כל היום הוא רק אוכל. כל היום. זה מה שהוא עושה. הוא אוכל ביצים, הוא אוכל דג. זהו, תכירו אותו. זהו. אבל באמת, זה מאוד מאוד שקרי. זה המבט העיתונאי. המבט המלא קצף הזה, שהוא מסתכל רק על החיצוניות. אנחנו צריכים להתגדל ולראות את השלבת הישראלית, את הרצון שלה. זה איך, איך היא מתקשרת אל החיצוניות. איך זה פועל פעולה של הערת העולם. איך זאת היא השאיפה הישראלית, והיא חייבת לקרות. היא חייבת להופיע. בסדר? זה, תסתכלו רגע. פה במאמרי הראייה, עמוד 152. זה קשור לחנוכה. זה היה מצב, אתם יודעים שבהתחלה, היוונים הם היו נורא נחמדים, אתם יודעים? הם נתנו לנו ככה, הם שלטו פה אמנם, העלינו להם מיסים וכו', אבל זה לא כל הדורות היה אנטיוכוס אפיפאנס, שם רשעים מרקב. זה היה, אלכסנדר מוקדון הוא השתחווה לשימון הצדיק. בסדר? וכיבדו אותנו, דלנו חופש דת במידה מסוימת וכל מיני דברים. וככה ההתייבנות היא חדרה. זאת אומרת, החדירה של התרבות היוונית, החוכמה היוונית, כי הם דווקא נחמדים, וגם כשפרץ המרד, אז אנשים התנגדו למתתיהו כהן גדול. הוא לא, מי נתן לך בכלל רשות למרוד? אתה מסכן את כולנו. ומה כל כך רע לך בתרבות היוונית? עכשיו, זה אני, למה אני מתאר לכם את כל זה? לא רק בגלל שזה פרסומת לחנוכה, אלא אני רוצה לשקף פה תמונה שתקופה קשה. תקופה שאדם עלול להישבר מההתנהלות של האומה הישראלית. כי היו הרבה מתייבנים, היה מצב מאוד מאוד מורכב. אז אומר פה, תראו, ואפילו הכהונה התחללה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אפילו הדעות הם השתבשו. אפילו הקודש הוא נטמע. אומר פה הרב ככה, והנה הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל המרחב, הדעה, התאורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. זה באמצע מאמר, תלשתי לכם רק קטע שקשור לפסקה שלנו, זה גם מופיע בעין היה בשבת כ' א' שם עמוד ב', משהו כזה. אבל עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית, שזה הנושא של הפסקה שלנו, זה השלהבת, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, הוא מופיע בכל עוז בכלל האומה. זאת אומרת, החוקיות הזאת, הנשמה הגדולה הזאת, אור השם הזה, זה שורה על כלל ישראל, עם האמונה העיקרית בהשם אלוהי ישראל, והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חייהם האמונה בכללה. זהו העולם הפנימי הישראלי, זה בדיוק כמו הפסקה שלנו, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים. לשרת בקודש ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים, אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול לא יכלו היוונים לתמות. כלומר יש איזו נקודה פנימית, החיים יכולים להסתאב, הדעות להשתבש, המעשים להיות מעשים שלא יעשו. תרבות המערב או תרבות יוון היא יכולה לטמא במגעה כל חלקה טובה. אבל יש פח קטן או כהן גדול שזה ביטוי של העולם הפנימי ששם היוונים לא יכולים לגעת. והניצוץ הזה, זה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מהניצוץ הזה הכל יכול לגדול מחדש. כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוהי ישראל. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישתפוה. כי אם אמנם הפח כאשר נשאר בקטנותו, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב ולא תראה את כוחה על החיים בפועל, במה זה תוכל לעמוד? וכיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, כבר נהיו מתייבנים שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, לא תוכל חלילה שרית הפלטה להיחבות מערמת הדשן של החיים, המוזרים, הצבורים עליה, המונים מתורה מלהתפשט. אדם עלול לחשוב, זה הסוף של עם ישראל. באפץ עצים תכבה אש. אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז. שאף על פי, אני לא מסביר פה כל מילה, כי אני מעריך שאתם מבינים את זה מההקשר של כל מה שנאמר עד עכשיו. שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, דעות המתפשטות העומדות מנגד לו, מבלי שבעלי הדעות ידעו שהם הולכים בזה בדרך הפוכה, מאשר תמוי בפנימיות היותר עמוקה שבנפשם. כלומר, עם ישראל הגיע למצב כל כך קשה של חולי כפול, של אסתר אסתיר, של אסתר כפול. יש אדם שהוא חולה, הוא יודע שהוא חולה, יש אדם שהוא חולה והוא חושב שהוא בריא. הוא לא מבין מה רע ביווניות, הוא לא מבין מה רע בתרבות המערב בכלל. מה רע שם? אנחנו די, אנשי העולם הגדול. אך הנה תיגלה יד השם על ידי עלילותיו, על אם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן התלהב. זה השורש של כל הפסקה הזאת. הניצוץ הזה, הנשמתי, השלבת הישראלית, ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים, ואת כל הדעות ההופכיות. אתם מאמינים שזה יכול לקרות בדור הזה? כן? זה השאלה. אתם מאמינים בדור?
קורה
זה קורה. זה קורה. ברור, אנחנו לא במצב כל כך חמור. אבל יש אנשים שלא מאמינים, הם מיואשים. הם מלאי כעס, מרמור, כתרוג. אנשים שהם מלאי אמונה בתהליך הזה, הם מיילדים אותו. הם זורקים נשמה לעם היושב בציון. נשמה לעם עליה. הם מיילדים את הנשמה, הם פועלים, הם לוקחים את עצמם לתפקידים כאלה שהם בניין של כלים לאור הנשמה שרק חפצה להתפשט. הם משימים את עצמם לשליחים. כי הנשמה הישראלית היא מתגלית עכשיו בכוחות שאלפיים שנה היו גנוזים. ואדם שמשים את עצמו עכשיו שליח, הוא מבין את השליחות שלו, אז פתאום כוחות חדשים שלא התגלו, הוא נעשה מרכבה להם. הניצוץ הקטן יתלהב ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים ואת כל הדעות ההופכיות. פתאום יעבור האדון אליך לו, אשר נערמו עליו חמרים חמרים. חמרים חמרים זה ביטוי לחומריות של המדבר, של הסלב הזה, זה מה? בתולה דקופיתא דחמרה. זה חומריות כל כך עבה, עביות וגסות החיים. והניצוץ הקטן הזה יתלהב וישרוף את הכל. מה זה ישרוף? יאיר את הכל. כל הערפל, כל הסיבוך. הכל יחזור להיות צלול, נאור הקודש האחדותי הפנימי של התורה. ויתפשט על כל אורחות החיים להשיב ליבן של ישראל לאביין שבשמיים. עד שיספיקו כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצווה להחיות את ישראל ולהאיר אורם. עד עבור כל הזמן ההוא, ועד בו התקופה החדשה של אור חדש של ציון, עד בו שנת גאולה ויום רצון להשם, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. אז הרב הוא מדבר עלינו עכשיו, נכון? ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, זה נאמר על דורנו, עד בו שנת הגאולה. זאת אומרת, התהליך הזה שאנחנו חווים אותו, האור הזה שמאיר בעולם, וחנוכה הוא מאיר כל הזמן, הוא מאיר גם עכשיו, התפשטות הנשמה, ובאמת שמה כל השיקוץ, כיתתו אותו ולא השאירו אבן על אבן. עכשיו, יש פה נקודה אחת חשובה מאוד שלא הדגשתי אותה. אומר פה ככה, הלב כל ריקנים שבישראל ולב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות. מה זה פנימי פנימיות? זה עמוק יותר, זה נסתר יותר, אבל גם שם זה בוער. ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, ורק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. כלומר, כל תהליך שתראה שמקדם את הגאולה, שנעשה בין על ידי שומרי תורה ומצוות, בין על ידי שאינם שומרי תורה ומצוות, הם נובעים רק ממקור מעיין חיים זה. זה מה שדוחף, זה החוקיות שדוחפת את כל המציאות כדי לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ולא הגבלה. בעזרת השם, שיעור הבא, אנחנו נראה על זה, מחר בעזרת השם, נראה על זה עוד איזה פסקה שתרחיב את הנקודה הזאת. רק יש פה עוד נקודה אחת. הרב פה מדבר, בכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים. מה זה חפץ חירות? אדם חירותי הוא אינו משועבד, הוא אדון לעצמו, נכון? הוא אדון לזמן שלו. כי עבד הוא לא אדון לזמן שלו, הוא אדון לרצונותיו, למהות שלו. כך עם שהוא חופשי לחיות על פי טבעו האלוהי, אז הוא צריך להתנתק מכל ההשפעות הזרות. ואנחנו עכשיו מבחינה היסטורית עוברים את זה, בין שאנחנו בוחרים ובין שלא, שאנחנו מתנתקים מכל המזימות והנכלי אומות העולם שביחס לאיראן, שהובילו אותנו ומשכו את הזמן, שאנשים שהם קשורים לתהליך הגאולי הזה לא היו מופתעים מהדבר הזה, אבל זה מפתיע הרבה אנשים שלא ציפו לזה וכו'. ואני חושב שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו איזה תהליך של חינוך. כל זמן הוא מאיר בתכונתו, הגבורה של המכבים היא צריכה להאיר בנו. אנחנו צריכים להאיר אור של תשועה, של אור ישראלי, עמידה על דעתנו, על זכותנו. ראש הממשלה הוא שליח אלוהי לדבר הזה, יש לו שליחות לא פשוטה. אנחנו גם צריכים לתת בו אמון, והוא צריך להתעזר בגבורת המכבים. ודבר פשוט הוא שהקם להורגך השכם להורגו. וזה חלק מהתפשטות הנשמה השלבת הישראלית, שאנחנו לא צריכים לתת למטורפים האלה לפתח עלינו אקדח צמוד לרקה. מכוח התפשטות הנשמה של המכבים בדור אז, בדורנו אנו, נזכה לראות ישועות ונחמות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.